ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
ובכן, שוב אני מרימה את המבט, ואתה לא מולי? מולי יש חלון, ורואים בו מה שרואים מחוץ לחלון.
כן, אני מקווה שזה ציפורים, משהו מרגיע כזה, אבל נכון, כבר 8 פרקים של עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות, ואנחנו, אין בינינו גשר, אנחנו בתל אביב וירושלים.
הפודקאסט הזה זה מה שמגשר בינינו.
בדיוק.
כן,
אחרת אז... לא היינו מדברים.
זה עדיין אנחנו בעידן הקורונה, וזה מה שאנחנו נזכור מהקורונה, שהשקנו את הפודקאסט הזה בשיתוף עם גשר, מכון מנהיגות. ואיך להגיד, אף פעם לא חסר לנו על מה לדבר, וגם אם אנחנו מרגישים שלרגע יש איזה דקה של שיעמום בתחום הזה של המיעוט יהודית ותפוצות, אז תמיד יש איזה חברת כנסת, ידידת המערכת, שבאה וככה, אתה יודע, זורקת שמן למדורה.
נכון, ידידתנו תהילה פרידמן, שדיברנו על כל מיני אמירות שלה בכנסת על יהודי התפוצות, הגישה הצעת חוק שתהיה גם ממשלתית בסוף, שרת התפוצות עומר ינקלביץ', מקדמת חובת התייעצות עם יהודי התפוצות, שזה כזה נורא מפוצץ.
כן.
השם הזה.
אבל צריך להגיד ש... צריך להגיד זהו, אתה אומר, זה שם נורא מפוצץ ושם די מרתיע, צריך להגיד את אלה שפחות מעניין אותם מה חושבים מיהודי התפוצות. אז צריך להגיד שמראש הכוונה היא לנושאים שנוגעים עליהם. יש כאן מקומות ויש כאן רעיונות שמשרתים ומהווים מרכז רוחני והרבה יותר מזה בשביל יהודי כל העולם. אז מדובר בנושאים שרלוונטיים למקומות האלה, או בזכויות של יהודים במדינה הזאת.
מדינת ומדינה, אפרופו, מדינת ומדינה זה נושא שיכול מאוד להשפיע על יהודי התפוצות, כי אם אתה מכיר בבן אדם כזה או אחר כיהודי, או האם חוק השבות הוא מאפשר משהו אחד כזה, אתה בעצם יוצר החוץ איזשהו מסר שמתקבל בצורה אחרת, אולי במקום אחר. אז נכון, אני חושב שהשם מאוד מרתיע. בעצם שאתה אומר, חובת התייעצות, כן, אתה בעצם כופה את העניין על הישראלים, ישר הם מתקפלים פנימה ואומרים, לא.
כן, מי אתם, פה, מי אתם שתכריחו אותי?
כן, אני באמת צייצתי את זה בטוויטר, אז כשהם באמת התחילו לדבר על זה, ובחיים לא היה לי ציוץ כל כך, עם כל כך הרבה תגובות שליליות, על דבר כזה, מימין ומשמאל.
כי אתה רגיל להיות אהוב העם, נכון?
כן, אבל מימין ומשמאל, באמת היה סוג של קונצנזוס שזה יצבן אותם. את מבינה? כאילו, את יכולה להסביר את התגובות השליליות?
כן, אני חושבת שזה המיעוט למתקדמים, או תפוצות למתקדמים, החובת היוועצות הזו. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם גם לחייב, הרי החובה היא רק להיוועץ, כן? אבל לא בהכרח לפעול על פי מה שהעצות שקיבלנו מנציגי יהדות התפוצות, כן? אבל הרעיון הוא בעצם להכניס בקרב מקבלי ההחלטות, להזכיר להם שאנחנו לא לבד כאן, ושיש את יהדות התפוצות שצריך להתחשב בה. אבל מאחר שאנחנו מצויים במקום כל כך חלש מבחינת התפקיד של יהודי התפוצות והמקום שלהם בחשיבה כאן, לא רק של החברה הישראלית, אלא גם של הממסד הישראלי, אז הדבר הזה הוא באמת הצעה למתקדמים. יכול להיות שהדבר הנכון זה קודם כל להנחיל כל מיני פרויקטים חינוכיים ודברים כאלה. אולי צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל באמת להתקדם עקב בצד אגודל. זה מבחינת איך לשווק את הדברים. מבחינת הרעיון עצמו, אני מאוד בעד. אני מאוד בעד להיוועץ או לייצר איזשהו מנגנון, מין בורד כזה שהוא כולו רעיוני, כן? שלא מחייב. אבל זו הייתה הכרזה בומבסטית מדי, בתקופה שבה הישראלים לא מתעניינים במה חושבים
אין שם? אין קשב לזה, אולי בצדק אגב, זאת אומרת, אני יכול להבין למה ישראלים בתקופת הקורונה, ובכל מדינה אגב, הם מאוד עסוקים במה שהם צריכים להיות עסוקים, כי זו הישרדות בשביל הרבה מאוד אנשים.
כן, אבל אתה יודע מה? אני חושבת שהקשב הוא אפילו תלוי, הרי הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל היא בארצות הברית, יש עכשיו פער מאוד גדול, היה ועדיין יש בתפיסות בין אלה שתומכים בטראמפ, שזה היהודים שיושבים כאן, לבין אלה שתומכים בביידן, שזה רוב היהודים בארצות הברית. אז אפילו כאן זה עוד משהו שמגדיל את הפער התפיסתי בין שתי הקהילות האלה. אז גם כאן זה לא היה הזמן. יכול להיות שבעוד שנתיים לתוך ממשל ביידן, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, יכול להיות שהזמן יהיה יותר נכון להרים רעיון כזה.
תראי, אני אגיד לך שתהילה עצמה באמת לא חשבה שחוק כזה יעבור, אבל מבחינתה, אם הוא עובר אז זה בונוס, והיא באמת רצתה ליצור דיון. ואני, את יודעת, בתוך המעגלים שלי אני רואה דיונים, אני לא יודע להגיד לך במאקרו הישראלי עד כמה יש דיונים בנושא הזה, כן? אני כן רואה כל מיני גופים קטנים למיניהם עושים דיונים סביב העניין הזה, ורק נציין שאין להם מודל קונקרטי שהם כרגע אומרים, ככה אנחנו רוצים שזה ייראה. כן, אנחנו מדברים על משהו נורא נורא אמורפי, בלי שברור מה הוא יהיה, אבל רק רוצה להתחבר למה שאמרת בתחילת הדברים, התייחסת לחולשה הישראלית, בעיניי יש גם מעין חוסר ביטחון עצמי ישראלי,
כן.
שאנחנו, קשה לנו עם דבר כזה, כי לא יודע מה, יאללה, אנחנו כבר פה מספיק שנים, אנחנו חזקים, כאילו אנחנו מתפתחים, אנחנו מתקדמים עם כל כך הרבה כיוונים, מה בא להקשיב, לשמוע, מה? אבל בסדר.
כן, נו. טוב, אבל לשם כך אנחנו כאן, בשביל שיהיה למה להקשיב, והיום אנחנו מלאים בתופינים, נדבר על העיתונות היהודית ברחבי העולם, ועל המצוקות והקשיים שהיא נקלעה עליהם, לא פשוט שם, כמו פה.
אולי אפילו יותר מפה, אבל כן. כן. ללא ספק.
נדבר גם על הלל ישראל, ועל איזה מפעלים ואיזה פתרונות הם מוצאים לתקופה המאוד מאתגרת הזאת, וכיצד הם מתקשרים עם הללים ברחבי העולם ובכלל. ונדבר, בכל זאת את הפרק הקודם הקדשנו לבחירות בארצות הברית, אז אנחנו נדבר על התוצאה. ג'ו ביידן יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, ויש לו הרבה הקשרים יהודיים, ועליהם אנחנו נדבר. נתחיל?
יאללה.
רון קמפיאס, מנהל סניף JTA בוושינגטון די-סי, שלום.
שלום לכם.
שלום.
אנחנו מבקשים לדבר איתך על משהו שלהפתעתי הרבה בישראל לא מדובר יותר מדי, וזה העובדה שלג'ו ביידן, הנשיא הנבחר בארצות הברית, יש המון הקשרים יהודיים. כלומר, הוא עצמו אינו נשוי ליהודי, אבל הילדים שלו היו ועודם נשויים ליהודים.
או כמו שבכתבה שלך אני אוסיף, כתבת המשפוחה, אז אני לא ממציא.
כן, נכון. ואני מניח שהוא מכיר את הביטוי הזה ממשפוחה, כי הוא אומר שפעם מישהו נתן לו כיפה, והוא אומר שיש לי המון כיפות בבית, כי אני תמיד הולך לאירועים יהודים, ואספתי, יכול להיות שיותר אפילו ממך, כאילו מהיהודי שנתן לו את הכיפה.
אז רגע, תן לנו שנייה את עץ היוחסין היהודי של ג'ו ביידן.
טוב, אז היה לו ארבעה ילדים בחייו, אחד שנפטרה כפעוטה, אבל שלושת היהודים שגדלו למבוגרים, שלושתם התחתנו עם יהודים. הבן הבכור שלו, בו, התחתן עם הלי אוליברה, שהיא מהמשפחה היהודיה בדלוור, זה כאילו המדינה, הסטייט שבו ביידן היה סנטור המון שנים.
אגב, לא ידעתי שיש שם יהודים. יש שם יהודים בכלל בדלוור? זה כי יש לי קהילה?
כן.
יש קהילה קטנה בווילמינגטון, שהיא בירה של דלוור, וגם בעיירות קטנות אחרות. לא רק שיש יהודים, אבל ביידן פעם, למרות שהוא התלוצץ, זה היה אמיתי, הוא אמר שכתיכוניסט, הוא התאהב קצת עם אמא של הלי, כאילו אמא של אשתו של בו, אבל היא סרבה לצאת אותו, כי דאז היא לא יצאה עם לא יהודים. הוא עשה את זה באירוע המשפחתי. ווילמינגטון היא בכלל, היא בירה של דלוור, אבל היא עיירה קטנה, היא לא, כל המדינה של דלוור, 700 אלף איש, אני חושב שהיא מדינה קטנה.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על אשתו של בו ביידן, אבל זה לא נגמר שם.
לא נגמר שם. הנטר ביידן, הבן השני שלו, שהוא קצת הסתבך בחייו בכמה דברים, הוא התחתן עם לא יהודיה, היה לו שלושה ילדים איתה, אחר כך התקרשו ומיד אחרי מותו של בו התעסק קצת עם הלי ביידן, שזה לא נגמר יפה, כל העניין הזה
כזה. אוקיי, ממש משפוחה.
ממש משפוחה, נכון. אז אחר כך הוא גם התעסק עם אישה, איך אומרים בעברית? סטריפר.
חשפנית?
חשפנית.
כן, כן, ויצא מזה ילד. ואחר כך, לא יודע איך הם נפגשו בדיוק, אבל הוא התחתן עכשיו עם מליסה כהן, שהיא דוגמנית מדרום אפריקה, ממשפחה יהודית, והיא גם מתעסקת באיכות הסביבה בדרום אפריקה. אז הם התחתנו ויש להם גם ילד, אז כנראה שהוא במקום יותר יציב עכשיו, הנטר. ואז הבת הרביעית, כאילו, אשלי ביידן, לפני 8 שנים, התחתנה עם רופא, הווארד קריין, גם יהודי, והם, אין להם ילדים עוד, אבל כנראה שבו עשה די שידוך, והוא גם, הוא בחור ממנה 15 שנה, הם התחתנו, הוא היה בן 45, והיא הייתה בת 30, אבל כן, אז שלושתה ילודים הבחורים התחתנו עם יהודים.
רגע, ומאיפה מגיע הנכד היהודי?
הנכד יהודי ממליסה כהן. יש 4 נכדים יהודים. לא, סליחה, 3. יש לך לי בן ובת, ויש למליסה, אני חושב שזה בן שנולדו למליסה ולהנטר. אז יש 3 נכדים יהודים.
וואו, זאת אומרת, יהיו בר מצוות, והיו בריתות, ויהיה שמח שם במשפוחת ביידן.
כן, לכן האוסף של כיפות שיש לו.
יחד עם זה, גם צריך להגיד, הוא עכשיו בונה את הכברת שלו, הוא עדיין לא השלים אותה, אבל כבר 3 מינויים משמעותיים של אנשים שהם גם יהודים, שרת האוצר, ג'נט ילן, זה טוני בלינקן, שר החוץ, ויש גם שר נוסף שהוא יהודי. זה אנשים שהוא הולך איתם הרבה שנים, נכון? והם לא יהיו היחידים שיהיו בסביבה שלו.
נכון, יש לו המון יהודים בסביבה שלו. הוא, כאילו, יש לו קשרים לקהילה היהודית, גם בדלוור וגם במדינה כאילו השכנה, הפנסילבניה, המון המון שנים. וגם יש לו קשרים הדוקים בישראל. הוא תמיד, כשהוא באירוע יהודי, הוא אומר, הוא מספר לסיפור שהיציאה, כאילו, הראשונה שלו כסנטור היה לישראל, ממש בערב מלחמת יום הכיפורים, ושם הוא התיידד מאוד הדוק עם גולדה, והוא מספר את הסיפור שגולדה סיפרה לו שיש לנו נשק כזה, שאנחנו יכולים לנגן על עצמנו, והוא כאילו ציפה שהיא עומדת לגלות משהו סודי, והיא אומרת שהנשק שיהודים בישראל שאין לנו מקום אחר ללכת עליו. הוא מאוד התרשם מזה, ואז יש לו את הקשרים האלו, ובין הקבינט שלו, כן, נכון שאנתוני בלינקן, שעומד להיות מזכיר המדינה, הוא מאוד מאוד קשור לביידן, כל השנים שלו, הוא היה יועץ הבכיר של ביידן בממשלת אובמה, אז יש לו קשר איתו.
זאת אומרת שבעצם הישראלים, שרבים מהם תומכים בטראמפ וחוששים ליחסים בין ישראל לבין ממשל ביידן, יכולים בעצם במידה רבה להירגע, לא?
כן, כאילו, כל הסיפור של ביידן פה בארצות הברית זה איך שהוא כאילו הושפע מן הענף השמאלני של המפלגת הדמוקרטי. אבל, וזה נכון בעניינים דומסטיים, כאילו עניינים פניים של ארצות הברית, אם זה דברים של כלכלה, אבל לא במדיניות חוץ. סימן של זה כלפי ישראל שהם רוצו להכניס לפלטפורמה של הדמוקרטים בקיץ את המילה occupation, כיבוש, והוא התערב בעצמו, אישי אמר, אני לא רוצה את המילה הזאת בפלטפורמה, והוא הוציא את זה מהפלטפורמה. יש לו קשרים מאוד, לא רק לישראל, אבל לישראל כאילו של נתניהו. הוא אומר שאני מסכים על כמעט כלום עם נתניהו, אבל אני אוהב אותו.
אז רון, באמת, תמיד פה בישראל אנחנו מאוד מאוד מתרכזים בעצמנו, כן? לא מעניין אותנו באמת מה קורה באופן כללי, אבל באמת מה היהודים הצביעו ועד כמה זה ישפיע על ישראל, נכון? זה תמיד מה שאנחנו שואלים. ובאמת, הפעם בכל היהודי יש בלבול מאוד מאוד גדול, כי אם ראינו בהתחלה איזה סקר של ג'יי סטריט, שמדבר על 22 או 21 אחוזים לטראמפ ו-70 ומשהו אחוזים לביידן, סקרים של AP הראו 30 אחוז לטראמפ, אז תעשה סדר, בסוף, כאילו, מה היהודים הצביעו, והאם טראמפ התחזק?
יכול להיות שטראמפ יצחל, זה קשה להגיד, לדבוני, החקירה השתנה בין 2016 ועכשיו, וקשה מאוד להשוות ל-2016, ואז טראמפ זכה כ-24%, ועכשיו לפי ג'י סטריט זה 21%, לפי AP ולפי המשקר של הרפובליקנים זה 30%, וקשה מאוד להגיד מה בדיוק קרה בארבע השנים האחרונות. אבל הכותרת שרוב היהודים, 70% מהיהודים, עד 70% או עד 80%, משהו כזה, הצביעו בשביל ביידן, הצביעו דמוקרטי, ועדיין נשארים מרוב...
אבל זה ברור, זאת אומרת, לא ציפינו שטראמפ יקבל את רוב הקולות, כי באמת רוב יהודי ארצות הברית שונאים את טראמפ, וחושבים שהוא הדבר הכי נורא שקרה לארצות הברית, אבל האם... יש איזה שינוי מגמה בקרב, אולי בגלל הקהילה החרדית שיותר מצביעה, או שגדלה יותר, כן? זאת אומרת, בסוף הקהילה החרדית היא גדולה יותר ממה שהיא הייתה לפני כמה שנים. האם יש איזה שינוי מגמה, או שאתה חושב שזה פשוט נשאר אותו דבר?
לא, אני חושב שיש שינוי. החברה הכי אחראית שעושה את החקירה הזאת, Pew Religious Research, כאילו מחקר בדעת Pew, היא עשתה את הסיקור של קהילת היהודי האחרונה ב-2013, ואז מצאו ש10% מהאוכלוסייה היהודית היא אורתודוקסית. עכשיו נכון. היא עומדת עוד מחקר בשנה הבאה ב-2021, וכולם מניחים שהאחוז האורתודוקסית תהיה יותר גבוה, כי במסיבות טבעיות. וגם חושבים שכאילו החלק של הקהילה היהודית שמצביעה יותר ימני, יותר קונסרבטיבית, היא גם תגדל.
אז נורית, יש פה חדשה, אולי חדשה, מיני חדשה, שתתחילי לשנן את פיו 2021, כי אנחנו כבר שנים משתמשים בפיו 2013, נכון? סוף סוף אנחנו יכולים להשתדרג.
כן, סוף סוף יהיה לנו בסיס נתונים חדש. אני רוצה לשאול אותך, רון, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש איזשהו באמת פער מאוד מאוד גדול בין הקהילה הליברלית היהודית בארצות הברית לבין גם החברה הישראלית, גם כמובן הממסד הישראלי. הרקע הוא גם תפיסות דתיות וכמובן גם פוליטיקה. באיזה אופן לדעתך התוצאות של הבחירות והעובדה שבעצם רוב הקהילה, זאת אומרת החלק הזה של הקהילה שמתקשה מול ישראל, בעצם ניצח בבחירות, באיזה אופן זה ישפיע, אולי יאפשר איזושהי הליכה לקראת החברה הישראלית, או הליכה לקראת איזשהו ניסיון לפתור או לגשר על חלק מהפערים?
אני חושב שיש, כאילו יש רצון גדול בין הממסדים היהודים, אפילו בצד השמאלית של הקהילה היהודית פה, לפתור את הבעיה הזאת, להתקרב יותר ליהודים, והם פשוט רוצים, אני עכשיו חושב על הרפורמים, על הממסד הרפורמי, שהיא הקהילה הכי גדולה בארצות הברית. אני חושב שהפער הדתי היא הכי חשובה לה, הם רוצים כאילו נוכחות בכותל, הם רוצים לדעת שיש זכויות לרפורמים וקונסרבטיבים, הזרמים הלא אורתודוקסיים בישראל, והם ימשיכו בקו הזה.
לא, אבל השאלה, העובדה שעכשיו הממשל עומד מאחוריהם, אמנם בהיבטים אחרים, כן, לא בהיבטים האלה כמובן, אבל תהיה לזה השפעה באפשרות שלהם להשיג במעין מסע ומתן שמתנהל בינם לבין ממשלת ישראל?
כן, אני חושב שכן, מפני שהממשלה הזאת בארצות הברית מאוד משקיפה את דעותיהם של רוב היהודים, ויש גם 90 יהודים שישרתו בממשלה הזאת, ואני חושב שהדרך הטבעי שהם ירצו במובן הזה, הם כאילו הם ירגישו יותר נדיבים כלפי ישראל. בלי טראמפ הם לא יצטרכו לחשוב על דברים שמאמים אותם פה, כאילו הפחדו מהקיצונים בצד הימיני פה בארצות הברית, אז כן, אני חושב שיש...
אבל רון, אני חייב לשאול אותך, בסוף הממשל האמריקני, יש לך הרבה שנים שסיקרת, שאתה מסקר את הממשל האמריקאי, הם התערבו או המליצו לממשלת ישראל לקדם נושאים כאילו פנים ישראלים שנוגעים ליהודי ארצות הברית? זה משהו שקורה?
כן, יש יוצא כל שנה דיווח מהסטייט דפרטמנט על חופשות דתית בכל העולם, ויש תמיד פרק שם על ישראל, ובפרק תמיד בולט ההתייחסות הממשלת ישראל כלפי מיעוטים דתיים בישראל, וזה כולל את הזרמים היהודים הלא אורתודוקסיים. אפילו בטראמפ יצאו דיווחים כאלו, אז אני חושב שכן, שבממשלת ארצות הברית כן קשוב לדברים האלו של היהודים הלא אורתודוקסיים של ארצות הברית.
אוקיי, רון קמפיאס, מנהל סניף ה-JTA, הסוכנות הידיעות היהודית בוושינגטון DC, תודה רבה.
תודה רבה, היה מרתק.
תודה.
שלום יעקב כץ.
שלום צביקה ונורי.
אתה העורך הראשי של עיתון הג'רוזלם פוסט. רצינו לדבר איתך על נושא שעסקנו בו, האמת, לפני כמה פרקים, מצב העיתונות היהודית בעולם. שמצב העיתונות הוא גם ככה, אני לא משהו, כן, אנחנו לא בחרנו בתחום הכי מתפתח.
מתפתח למטה.
בדיוק. בטח אני ויעקב, שאנחנו בגייסות, יעקב הוא לא רק עיתון פרינט, אבל כן, עיתוני הפרינט זה עוד יותר מורכב. אז רצינו באמת טיפה להבין מה קורה בקורונה עם העיתונים היהודים בעולם. עד כמה זה דרמטי?
תראו, בגדול, תעשיית העיתונות בכלל, בכל העולם, נמצא במשבר. זה כבר, זה לא משהו חדש, וזה לא קרה בעקבות המשבר קורונה. ירידה בתפוצה של עיתונות מודפסת, ועלייה של המדיה החברתית וכו'. מה שכן, הקורונה שבר להרבה מאוד עיתונים יהודים לפחות את המודל העסקי. אתן לכם דוגמה ממש טריה מהשבועות האחרונים. ה-LA Jewish Journal, שזה העיתון היהודי הכי גדול בלוס אנג'לס, אין לו מנויים. אז כל הקוראים שלו בעצם היו אנשים שהיו מגיעים למאות הבתי כנסת שנמצאים באזור קליפורניה, או במדינת קליפורניה.
או מסעדות, נכון? או מסעדות, מרכזים.
ועכשיו הם לא מגיעים.
עכשיו הם לא מגיעים, אז אין מה להפיץ, אז אין מה להדפיס עיתון, ולכן הם הפסיקו, הם היו מדפיסים עשרות אלפי עיתונים, היום אין להם. והמודל העסקי של ה-Jewish Journal היה מודל של מודעות, אף אחד לא משלם על מנויים. זה כבר אין, המודל העסקי הזה לא רלוונטי, אין בתי כנסת, אין תפילות בשבתות.
אז חוץ מלהפסיק את ההדפסה, הם ניסו למצוא איזשהו פתרון ברשת, או שהם פשוט קפאו?
הם ספציפית נמצאים ברשת. הם כבר נמצאים ברשת, הם עצרו פאוז, והם בעצם הוציאו את כל המודפס להקפאה, לפריזר, והם מקווים שיום אחד זה יחזור כשהבתי כנסת יפתחו מחדש. אבל הם לא חשבו, אני דיברתי איתם, הם לא חשבו נגיד לבנות איזשהו מודל עסקי חדש, על מינויים וכו', שזו אופציה, אבל הם החליטו לא לעשות את זה. אבל
אנחנו... אגב, משהו מעניין, יעקב, נכון? אם אני לא טועה, רוב העיתונים יהודים, לפחות בצפון אמריקה, הם עמותות. לרוב הם לא חברות. נכון? זאת אומרת, זאת הנחה נכונה?
כן, אבל זה משהו זה לא התחיל ככה. אם נסתכל היסטורית, בכל עיר כמעט, בדטרויט, בשיקגו, במיימי, ב-LA, בניו יורק כמובן, וכל מיני גם מקומות בניו ג'רזי, וגם בבולטימור, היה לו עיתון משלו. ואז במהלך השנים, העיתונות המקומית היהודית נכנסה לקשיים, קשיים כלכליים. אז באו הפדרציות, והם פשוט בלעו אותם. ואז הם הפכו להיות חלק מהפדרציות והרבה מאוד מקומות. קחו את הניו יורק ג'ויש וויק, שזה היה העיתון הכי גדול והכי חזק בחוף המזרחי של ארצות הברית.
אגב, גם עיתון טוב יחסית, כאילו, זאת אומרת, אין הרבה, לא היו הרבה כאלה בשנים האחרונות, נכון?
לא, עיתון איכותי, עיתון ברמה גבוהה, נכון? ובאוגוסט הם הפסיקו גם את כל המהדורה המודפסת. אנחנו, עם המהדורה הבינלאומית שלנו, יש לנו מהדורה בינלאומית שיוצא פעם בשבוע ברחבי העולם, אנחנו בעצם לקחנו את המנויים שלהם שהם עוד היו מחויבים להם, ואנחנו עכשיו מפיצים להם את העיתון המדועה הבינלאומית שלנו. אבל תעבור לבריטניה. ה-Jewish Chronicle נסגר, היה קמפיין מאוד גדול כדי לנסות להציל אותה, ובסוף בא איזשהו תאגיד וחבורה של אנשי עסקים, והם יזימו לזה כסף, והם הצליחו לתת לו החיה, ועכשיו הוא קצת מחזיק מעמד. תקחו את הקנדיאן Jewish News בקנדה. שזה גם היה מוסד עתיק.
שהוא נסגר לגמרי, אבל נכון?
נסגר לגמרי, אין כלום. תראו, בסוף יש בזה משהו עצוב, כי אני חושב שהקהילות היהודיות בעולם, הרי כל אחד מספר סיפור מיוחד, אישי,
ואנחנו מאבדים את זה, אנחנו מאבדים את העיתונות המקומית, וזה לא רק מקומית, כלומר נכון, כל עיר וכל עירה פעם היה לה עיתון משל עצמו, אבל פה זה הכל קהילה היה לה, וכבר אין. וזה מאבד, זה פוגע בזהות, זה מוריד מהזהות האישית הייחודית שיש לכל קהילה יהודית.
ובאמת השלב שלפני שהזכרת, באמת שהפדרציות בלעו, ככה אמרת, את העיתונים האלה, כאילו אז בעצם זה כמו שעירייה תקנה את המקומון. זאת אומרת, אז התפקיד של המקומון הוא כל הזמן לחפש ולבקר או לאתגר את הממשל המקומי, ואז אין. אז זה בעצם יותר כזה מעין אלון של אירועים שקורים, וסיפורים מקומיים רכים, משהו כזה, כן? והרבה מאוד פרסומות בעיקר, כדי להחזיק את הדבר הזה.
כן, אבל אנחנו, אתה יודע, צביקה, אנחנו מכירים את זה כולנו מהמגבלות שיש לכל אחד במקום עבודה שלו, אם זה גלי צהל, אם זה במקור ראשון, אם זה בג'רוסלם פוסט, אנחנו, יש לנו את הלחצים מהמפרסמים ומהממשלות וכולי, אז גם להם יש את זה
כמובן. לנורית אין,
נורית היא אטום חופשי בחלל.
בדיוק.
אני רוצה לשאול אותך, יעקב, הקורונה היא עושה דברים לאנשים בודדים ולקהילות, ובאמת, לפחות אצלנו פה בישראל, היא מאוד מאוד חיזקה את הקהילתיות, אתה יודע, בקבוצות קטנות, שכונות וכו'. בקהילות ברחבי העולם, זה חיזק את הקהילתיות עד כדי שלדעתך אחרי המשבר זה אולי יחזק את הצורך בתקשורת קהילתית פנימית, או שזה דווקא יגרום להם להבין שלא חייבים?
זו שאלה מצוינת ומאוד חשובה, כי אם מסתכלים על מאיפה באה זהות היהודית בתפוצות, וצביקה יכול לדבר על זה אולי אפילו יותר מומחה ממני, אבל כדי להיות יהודי, נגיד באמריקה או בכל מקום אחר, אתה צריך להיות משוייך או שייך לאיזשהו מוסד, בין אם זה בית כנסת, אם זה ה-JCC בפדרציה, ואם זה הבית ספר היהודי. וברגע שאין לך את המקומות האלה ללכת אליהם, כשביום כיפור, שזה אולי ב-high holidays, מה שנקרא, ראש השנה ביום כיפור, לאוב היהודים לא היה להם בית כנסת ללכת אליו, ולא היה להם תפילה להשתתף בה, ואלה הימים היחידים בשנה שבכלל הולכים למשהו יהודי, אז ברור שזה פוגע בזהות היהודית, וברור שזה לאט לאט, זה מוריד קצת ועוד קצת, ואתה מאבד עוד טיפה ועוד טיפה, וזה חבל. זה לא טוב. זה לא טוב לעם היהודי, זה לא טוב למדינת ישראל.
עד כמה יש מימון של בעלי ממון שמסייעים לעיתונים וכלי תקשורת יהודיים, ככל שאתה יודע? שאינם הבעלים, אלא פשוט, אתה יודע, שמים כסף כדי שזה יתקיים.
יש. לא חסר, ויש כל מיני אנשים שבאים ומנסים להציל עיתונות יהודית מקומית. היינו את זה עם ה-Jewish Chronicle בלונדון לא מזמן. היה את זה גם באיזשהו מקום, נגיד, ה-New York Jewish Week, זה כמו שצביק אמר, זה ארגון ללא מטרות רווח, ובאו ויזמו להם גם קצת כסף כדי שיוכלו להחזיק ממד ולנסות לבנות איזשהו מודל עסקי חדש באינטרנט. אבל זה לא מספיק. וגם בעלי הון בסוף, אנשים לא רוצים להפסיד כסף, והם יודעים שהיום לצערי הרב, לכנס לעולם העיתונות, זה לא מקום שאתה תרוויח את הכסף, אתה לרוב כנראה תאבד אותו.
עוד 5 שנים, איפה אתה רואה את עולם העיתונות היהודית בתפוצות?
לצערי הרב, הרבה פחות, ואני מסתכל נגיד על דרום אפריקה. אז יש 2 עיתונים גדולים, אחד זה ה-Cape Town Jewish Chronicle, ועוד אחד זה ה-Jewish Report בג'והנסבורג. אוקיי, הם עדיין מחזיקים את עצמם. הם עדיין, יש אפילו בדרבן, יש איזה עיתון שנקרא השלום, שהוא עדיין איכשהו מחזיק ממד, למרות שיש שם קהילה פטפונת, ממש קטנה. אבל בואו נודע שהקהילה היהודית בדרום אפריקה הולכת ומצטמקת, האנשים עוזבים ועולים לארץ, עוברים לאנגליה או לאוסטרליה, גם בהרבה מקרים. זה לא יהיה שם עוד במות שנים, ואנחנו, לצערי, אני רואה את זה, אולי זה הזדמנות לעיתונים כמו זה שאני עורך אותו, להיות יותר גדולים והפצה יותר גדולה, אבל אפילו עם ההזדמנות העסקית כביכול שיש אולי לג'רוסלם פוסט, הארץ באנגלית, טיימס אוף ישראל, והנגיד החזקים בתקשורת באנגלית, בעולם היהודי, זה עצוב לראות ששוב, מאבדים את הקול הייחודי מהקהילה עצמה.
אתה לא רואה איזושהי משהו חדשני שמתפתח באיזשהו מקום? זאת אומרת, באמת הכל הולך ודועך, או שיש איזשהם ניצנים למשהו אחר, דיגיטלי?
יש דברים באינטרנט, אתה מכיר אותם, נגיד, טאבלט מגזין. זו דוגמה טובה. יותר צעיר כזה, יותר מעניין, יותר צבעוני, כתבות צבע, אבל זה לא חדשות.
אתה לא תקרא שם חדשות, לא תקרא שם באמת מה קורה בתוך הקהילה. זה הולך ונעלם, זה חבל. זה חבל לקהילה, וזה חבל לרקורד ולעולם היהודי, ומה היה ומי היה ואיפה היה.
תודה רבה לך, יעקב. אגב, אני מתבאס שאנחנו מסיימים בנימה כל כך, כל כך פסימית.
כאילו, מה חשבת? אתה מסתכל ימינה ושמאלה על שוק התקשורת בישראל ועל המצוקות שלו, וחשבת שהוא ייתן לך בשורה חיובית, אני מבינה.
כן.
לא, תראו, צריך יהיה אולי לחשוב על איזשהו מודל שכן ימשוך את המילניאלס ואת הדורות הצעירים יותר, וזה לא עיתונות מודפסת, בואו נודה על האמת.
זה בטוח, אבל אגב, יש שם אתגר הרבה יותר גדול ועמוק, זה איך בכלל מחברים, משייכים אותם
ליהדות,
נכון, ליהדות או למדינת ישראל, וזה אתגר שהוא פי כמה וכמה מאיך לגרום להם לקרוא איזושהי ידיעה מעניינת על משהו שקורה בתוך הקהילה היהודית המקומית שלה.
כן, טוב, אולי אם יהיה להם איזה כלי תקשורת כזה מגניב ומבריק ומעניין, אז זה יחבר אותם דרך זה, אבל נדמה לי שאני ממש פה מפנטזת. יעקב כץ, עורך ראשי של הג'רוזלם פוסט, תודה רבה. מה אני אגיד לך, צביקה? אין הרבה תקווה במה שבחרנו לעשות.
כן, זה נורא... נורא מדגש. אגב, יש לי איזה מין תחביב שכשאני מסתובב, כשהסתובבתי, כן? אני רציתי להגיד כשאני מסתובב בעולם, אבל כשהסתובבתי בעולם, לקחת את העיתון המקומי בכל מדינה, באמת, גם אם אני לא מדבר את השפה, הפרסומות המותאמות והסיפורים, זה כל כך תמיד היה, כאילו, מעניין אותי להיכנס... לקהילה עצמה, כן? והוא צודק, כי ככה בסוף אנחנו, בטח מרחוק, אנחנו גם לא נוכל לשמוע על אותם קהילות, כי באמת אין את, אין את התקשורת הזאת שיוצאת החוצה או שמחברת בין כולם. מקווה שמישהו יחשוב על משהו יצירתי.
כן. טוב, עכשיו, בעצם אנחנו בחרנו גם להביא איזשהו ביטוי פרקטי של המצוקה שעליה אנחנו דיברנו.
אנחנו מדברים עם חברי הטוב, מיגל שטוירמן. שלום.
שלום צביקה, מה שלומך?
באולפן איתי גם נורית קנתי. אתה המנכ"ל של רדיו חי, רדיו יהודי בארגנטינה, שהוא לא רק רדיו, הוא גם אתר אינטרנט עם חדשות מישראל ומהעולם היהודי. אז אולי תספר לנו ככה בקצרה, מה זה רדיו חי?
אז רדיו חי היא האמצעי התקשורת היהודי הראשון שנולד בקונטיננט לפני כ-28 שנה, כמה חודשים אחרי הפיגוע הנוראי נגד שגרירות ישראל בארגנטינה. היא יושבת, בוא נגיד, פורמלית בארגנטינה, אבל היום יש כל אמצעי תקשורת ששומעים אותה דרך אינטרנט וכל אפשרויות בכל העולם הדובר ספרדית.
יש לכם גם שעות בעברית?
לא, השידורים הם בספרדית, המוזיקה היא בעברית, יידיש, לדינו, יש לנו כמה קטעים בעברית, אבל בשביל שוודאי העולם תוכל אצלנו להבין, אמצעי תקשורת פתוחה, אנחנו מדברים בספרדית.
החדשות שאתם בעצם מספקים זה חדשות מישראל, זה חדשות מהקהילות היהודיות בדרום אמריקה?
זה חדשות בוודאי מישראל, ממזרח התיכון, מעולם בכלל ומעולם היהודי בכל העולם. בכל מקום שיש משהו שחשוב לנו, אנחנו פונים למקומות האלו. הדגש הוא תמיד מה שהולך בארץ הוא בעולם היהודי, אבל כל דבר חשוב לנו.
איך משפיע עליכם קורונה עכשיו? האם זה הביא למצב כלכלי מורכב?
ודאי, ודאי. המצב הוא קטרסטופלי, ללא ספק. חוץ מהמשבר הקשור לבריאות, פה בכלל, בארגנטינה, אנחנו נמצאים במשבר שאיננו תקדים. בארגנטינה עבר תקופות קשות, אבל אני יכול לתת לכם כמה דוגמאות. 50% מהאוכלוסייה הארגנטינאית מתחת לקו העוני, פה זה ממש... מצב קשה. 5 מיליון מתוך 40 מיליון של האוכלוסייה אין להם את המינימום של המינימום לאכילה יומית, אז המצב הוא פשוט קטסטרופלי לגמרי. ואם תמיד היה קשה לכל אמצעי תקשורת היהודים בעולם, היום המצב הוא במאוד קשה. יש לנו הפסד חודשי של כ-$2,500 שאנחנו לא יודעים איך לגייס אותם, כי זהו, אין אפשרות היום לצאת פה ולבקש תרומות או לבקש פרסומות, שבכלל הכל כמעט סגור והחנויות אין להם איך להמשיך, והקהילות כל אחד ואחד, בוא נגיד, חי על המצוקה שלה ומנסה למצוא אפשרויות איך להמשיך את פעילותם. זה באמת ממש המצב הוא נוראי.
ברמה שאתם תהיו בסכנת סגירה, זאת אומרת זה משהו שמאיים על קיומכם, או שזה רק כרגע פוגע בפעילות?
לא, לא, זה בסכנה. אנחנו במאות, כמו שעוד אמצעי תקשורת, ואנחנו, בוא נגיד, עובדים עם הרבה מועמדים שעובדים בחינם וכו' וכו', אבל אנחנו במצב קשה, כי יש מינוס חודשי שאנחנו לא יודעים מניין להוציא את הכסף הזה, וזה ממשיך להיות קשה. בוא נגיד, $2,500 זה נשמע כאילו שום דבר לאמצעי תקשורת.
לא נעים לי להגיד שזה נתון שהוא לכאורה לא דרמטי, אבל באמת בארגנטינה הסכום הזה הוא נחשב יותר בסופו של דבר.
בוודאי. בגלל המצב המקומי ובגלל שהיה לנו, בוא נגיד, עזרה חיצונית, המצב הוא קשה. זה לא נשמע דרמטי, אבל שחודש אחרי חודש יש לך מינוס כזה, בסוף השנה זה $30,000, ועוד לא מצאנו ממקור אחר שיביא לנו את הסכום הזה, ואני מדבר שאנחנו חיים על תקציב קטן ביותר, שיש לנו אתר אינטרנט שמגיע ל-250,000 אנשים שנכנסים לחודש, והתחנה מגיעה גם מאות אלפים איש, ובדי דרך הרשתות החברתיות, 80% מאלו שמעכבים את התחנה דרך הרשתות החברתיות הם לא יהודים, מהמאזינים של התחנה כ-50% בכלל מהמאזינים הם לא יהודים.
איך אתה מסביר את זה?
אני אגיד לך כך, היהדות בדברים הקשורים למדינה הם מושכים ומעניינים ביותר את הלא יהודים, לפעמים הרבה יותר מה של היהודים. המצב במזרח התיכון הוא תמיד יוצא במדיה, ותמיד מה שקשור ליהודים וקשור למדינת ישראל זה תמיד משהו שמסתכלים עליו. מצד אחר יש לנו המון אבנגלים ואנשים שהם קרובים לתרבות ישראל, בוא נגיד זה כך, שרוצים לדעת ורוצים לשמוע ורוצים להיות מעודכנים על כל מה שקשור גם ליהדות וגם למדינת ישראל.
אז מיגל, כדי נגיד לפתור את בעיית המימון המאוד קשה במיוחד בתקופה הזו, למשל, האם יש אפשרות לעבור למודל של מימון המונים? או חד פעמי, או כפי שכלי תקשורת עצמאיים, למשל בישראל, פועלים, שאזרחים תורמים כל אחד כפי יכולתו, או סכום קבוע שאתם תקבעו, זה אפשרי? זה משהו שיש לו בכלל התכנות אצלכם?
כן, אנחנו התחלנו בדיוק באותו מודל לפני כחודשיים על תרומות. מכל העולם מגיעים לנו קצת $180 מפה, $100 משם. אם כך, אנחנו מקווים שאנחנו נגיע, אבל זה מצד אחד. מצד שני, את המודל שגם הולך באמצעי תקשורת לקבוע, אני יודע, דולר אחד בשביל לקרוא כתבה במיוחד, זה לא מודל שתופס, ואנחנו בדקנו את זה אצל אמצעי תקשורת יהודים. בדרך כלל, כל מה שקשור ליהודים, בוא נגיד בעולם, זה כאילו צריך להיות חינם. היהודים הם לא, היהודים ברשת כל לא מוכנים לשלם בשביל לקרוא משהו שקשור אליהם, וכאילו צריך להיות שירות חינם. אז אנחנו עובדים במאות עכשיו על מנסים לגייס תרומות מאנשים פרטיים.
מה לגבי איזה פילנטרופ ככה משמעותי שישים סכום משמעותי שיאפשר את המשך הפעילות?
כל הפילנטרופים הגדולים הם גם במצב לא פשוט. אתם מכירים בארץ ודאי את אדוארדו אלשטיין, שהוא חבר טוב, יש לו את הבעיות של החברה שלו, תמיד הם פרסמו אצלנו, אבל כל הקניונים שלהם, בוא נגיד, הם סגורים, אז אין להם מה לפרסם, והשנה ודאי ביטלו את כל הפרסומות. אז יש להם בעיות כל כך מסובכות וקשות לכל החברות, וזה בעצם קורה לכל המדיה. המצב הוא קשה, לא יכולים לפנות היום גם לתורמים, בוא נגיד, הקלאסיים, בגלל שא' הם בבעיות אישיות וחברתיות ופרטיות, ודבר שני, כל אחד מנסה, בוא נגיד, סדר עדיפויות, אין לאנשים מזון, אז הולכים אליהם וכו' וכו', ואמצעי תקשורת.
זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
מיגל, יש לכם עיתונים יהודים בארגנטינה או באמריקה הלטינית? זאת אומרת, הם גם באותה סיטואציה?
יש, כולם באותה סיטואציה, ואני חושב שזה בכלל תופעה בינלאומית. כולם פחות או יותר באותו מצב. זה עניין מסובך. מצד אחד, אמצעי תקשורת היהודים, יש להם השפעה גדולה לא רק לקיומם של החיים היהודים ולמשיכיות ולכל מה שאנחנו עושים, גם מצד אחר, את הגדולים משפיעים הרבה באוכלוסייה הלא יהודית, הם תמיד תופסים אותנו כמי שיודעים על בדיוק מה שהולך בארץ ומסך התיכון. בדרך כלל אנחנו חושבים שאנחנו היד של השין בית הפועל מהקונספירציה היהודית, שזה גם לא עוזר. מוסדות הלאומיים, מוסדות של המדינה, תמיד מזלזלים באמצעי תקשורת היהודים בעולם, בכלל, בכל מה שקשור לאמצעי תקשורת ולהסברה וכל מה שמדברים תמיד, עושים מעט ומדברים הרבה.
האמת שנשמע שזה מאתגר, אנחנו ננסה להמשיך לעקוב אחר מצבו של רדיו חי בארגנטינה ובכלל אחר מצב כלי התקשורת אצלכם. מיגל שטוירמן, מנכ"ל רדיו חי בארגנטינה, תודה רבה.
תודה מיגל.
תודה רבה לכם, ובשעות טובות תהיו בריאים ושנעבור גם את הנגיף, גם את המצוקה הכלכלית, ושבקרוב נתפגש בשמחות.
אמן. אצלכם או אצלנו? להתראות. נוגה ברנר סמיה, מנכ"לית הלל ישראל, שלום.
שלום רב.
מה קורה באוניברסיטאות? חזרו לפני כחודש ללמוד, אבל נדמה לי שבעיקר בזום, לא?
נכון, עיקר הפעילות היא בזום. הפעילות עדיין הולכת ומתפתחת והיא ענפה ומצליחה עם כל הקשיים, כי סטודנטים מחפשים מקום לעשות שיח משמעותי בכל מיני נושאים שהם מעניינים אותם ונושאים שהם עמוקים, שהם לא מוצאים בתוך הלימודים והם מוצאים דווקא דרך הלל ישראל. שהלל, אנחנו עוסקים הרי בנושא של קידום עמיות יהודית ופלורליזם יהודי בקמפוסים, מתוך תפיסת עולם ששני הדברים האלה חשובים וקשורים זה לזה. אנחנו צריכים לעסוק באיזה מין יהודים אנחנו במדינה הזאת, ואנחנו צריכים לעסוק בקשרים שלנו עם יהודי התפוצות, כי אחד גם מזין את השני.
את אומרת, מי שמחפש דברים משמעותיים נכנס לזום ועושה את זה, אבל זה הרי כל כך מתיש וכל היום הם מול המחשב, וקל כל כך לוותר על האקסטרה הזה. ככה בכנות אני שואלת אותך, היה ולא היו מקבלים מלגות או נקודות זכות עבור פעילויות מסוימות שאפשר לעשות דרך הלל, את מאמינה שבתקופה המאתגרת הזאת גם הם היו נכנסים?
זה מאתגר, אין ספק. אין ספק שהנקודות הזכות החברתיות והמלגות שאנחנו מצליחים למשוך מכאן ומשם כדי לתת לסטודנטים להשתתף, זה מאוד מאוד עוזר. אבל יש גם כמובן סטודנטים שבאים כי זה מעניין וזה מרגש, והם רוצים לפגוש יהודים בחול.
אבל יש גם את מפגשי הלימוד, למשל, ואת המפגשים שבהם אתם מביאים את היהדות הפלורליסטית ואת העמיות היהודית, וזה לא כולם אנשים, זה אנשים שאולי הם פתוחים לזה, אבל לא כולם נתקלו בזה. אז מה, תספרי קצת על התגובות של סטודנטים שמגיעים ונתקלים בכם פעם ראשונה.
כן, התגובות מגוונות, כמו כל קבוצה ישראלית. יש מגיעים מכל וכל, מגיעים גם דתיים וגם חילונים וגם רוסים וגם אתיופים, והרינו באמת לתת כמובן מקום לכולם וקול לכולם, אבל כן לחשוף ל... אני חושבת שהמפגש עם חוץ לארץ זה מעורר שיח מאוד מאוד נחוץ ואמיתי פה בישראל לגבי החברה שלנו. הם רואים, בין אם הם אוהבים את זה, בין אם לא, זה בהחלט מעורר מה שהם נתקלים. למשל רואים, מדברים עם מישהי שעלתה לתורה בגיל 12 והיא מדברת על חוויית הבת מצווה שלה. ויש את הישראלי שאומר, וואו, לא ידעתי שזה קיים, זה פעם ראשונה שאני שומע. Whether you like it or not, בין אם זה טוב או לא טוב, זה מעורר שיח. אני חושבת שזה הדבר שאנחנו צריכים לעשות בישראל. אנחנו צריכים לשבור קצת הדיכוטומיות, אנחנו צריכים לצאת מהקופסה שלנו, שזה או רבנות או כלום, ואם אני חילוני אז זה לא מעניין אותי, או אני לא לוקח אחריות על היהדות שלי, ואנחנו, יש לנו הרבה מה ללמוד לי, במיוחד מיהדות ארצות הברית, אבל לא רק כמובן.
כן, ברור.
אני חושבת שזה המשימה שלי, לכל הספירה של
האוניברסיטאות. אני אוסיף שבכמה פעמים שפגשתי חבר'ה שלכם, של הלל ישראל, מכל מיני אוניברסיטאות, כל כך התלהבתי לראות חבר'ה צעירים, כאילו באמת, כי אני עדיין מרגיש שאני צעיר, אבל אני עוד שנייה בן 38, וחבר'ה באמת, כמה עשרות שנים כנראה, צעירים ממני, שהם בקטע, וזה מעניין אותם, והם חיים את זה, והם קרים את זה, ובאמת אני הכי התלהבתי, היה שהוא קמפיין בספיר, קמפיין של ממש סוג של שלטי חוצות כזה, לעורר שיח על הנושא של ישראל תפוצות, זה מדהים, זאת אומרת, אני חושב שאולי זה העתיד של הדבר.
האמת שמה שקשה לי לתפוס, אני קצת יותר מבוגרת ממך, בכלל, ואני נהנית לשמוע את זה, ואני נהנית לשמוע את מה שאת אומרת, זה שבכלל יש להם פתיחות לעוד לרעיונות חדשים, כלומר, אנחנו כבר קצת סגורים בעולמות שלנו, וכשאתה סטודנט, זה הדבר.
נכון. אני אתן אפילו עוד דוגמה באמת, החבר'ה, אתה נתת את דוגמה של ספיר, החבר'ה במכללת תל חי, הם יזמו שני קורסים חדשים שהמכללה לא מציעה, והחבר'ה התעניינו, והם יזמו קורס שקוראים לו כל העם, והם מדברים על ממש הנושאים של דת ומדינה, וקורס שני זה כל אישה, וחבורה של נשים שהתאגדו ורצו לחקור את הנושא של הזהות היהודית שלהם, הפמיניסטית, כן, דרך הפריזמה של מגדר, וזה יוזמות מהשטח, וזה גם הרעיון של הלל, זה בעצם להצליח את המנהיגות שתיקח את הנושא הזה להמשך, לחבר'ה האחרים.
יש ניסיון להרחיב קצת את המרכזים שלכם, יש לכם 7 מרכזים, לא בכל המוסדות האקדמיים בישראל, יש ניסיון להרחיב, או שתקופת הקורונה לא מאפשרת רעיון כזה פורץ דרך?
לא, זה כמובן נמצא על השולחן כל הזמן, זה החזון, החזון שלי האישי והמקצועי, זה שכל סטודנט וסטודנטית שעוברים באיזה מוסד אקדמי, אז הם ייחשפו להלל ישראל, אבל בעיקר לערכים שאנחנו מנסים להביא לתוך הקהילת הסטודנטים. כמובן הרצון להתרחב, ויש מה לעשות, יש עוד מה לעשות, וזה עניין שמגבלות, גם קורונה, גם תקציבים.
יש להניח שהלל ישראל גם הושפעה מהקושי להשיג היום תרומות מרחבי העולם, לא?
כן, ודאי, ודאי. אנחנו חווים את זה גם כן. גם בגלל שהרבה מהכספים הם פילנטרופים, הפילנטרופיה גם ספציפית אמריקאית, אחוז גבוה יותר נשאר בתוך ארצות הברית, בתוך הקהילות שלהם. וגם הנושא של זהות יהודית בישראל עדיין קריטי ואקוטי, אני חושבת לרבים מאיתנו, וגם בארצות הברית כמובן לרבים, אבל מה לעשות, זה יורד טיפה בסדרי העדיפויות, כשיש באמת קשיים אמיתיים.
נוגה, זה נשמע אתגר ממש לא פשוט, בכלל בתקופה הזו, וגם המשימה שלקחת על עצמך, מנכלית בשנה האחרונה של הלל ישראל, הרבה הצלחה.
תודה רבה לכם, תודה על הבמה, ותודה גם על העבודה שאתם עושים.
תודה רבה. נוגה ברנר סמיע, מנכלית הלל ישראל, להתראות. טוב, זה היה פרק עשיר, ואיך להגיד, אני לא יודעת, קצת אופטימי וקצת
אופטימי, לא. בדיוק, קצת וקצת, כן, כמו שאומרים באמריקה, באמריקה, כשאתה גם רוצה קפה, אתה גם יכול להזמין half and half, שזה כזה חצי חלב וחצי שמנת או משהו כזה.
טוב,
כן?
אני לא רוצה להעליב פה, כן, אבל בקפה האמריקאים אינם מצטיינים.
וואי, הם נוראים, נוראים. עכשיו, לקח לי הרבה שנים להבין את זה. פעם באמת הייתי מתלהב מכל סניף סטארבקס, והיום אני קצת מתקשה.
זה רק הלוגו, זה רק הלוגו.
לא, זה כל המסביב, אבל לא משנה, לא מדבר על זה. עכשיו, בטח בתקופת החגים. תראי, אני מצד אחד אני אופטימי ושמח, כי המחנה שלי, מה שנקרא, מאוד דואג מממשל ביידן. אז כן קצת מרגיש שזה חמימות בלב לכך שיש פה גם עוד נשיא, עם 3 נכדים יהודים, אבל אני עדיין תקוע בעיתונות היהודית, אז קצת מבאס.
בסוף הפרק הקודם, אתה הודית כאן שלא נרשמת להצביע. לא לקחת את הזכות שניתנה לך להשתתף בהליך הדמוקרטי, ועכשיו אתה עוד מעז פה לשבת ולהגיד אנחנו מותערדים ומודאגים? אני מקווה שאתה מסבל מתחושת אשמה. וזה אומרת לך מישהי שמעריכה מאוד את הזכות הדמוקרטית ושמחה שביידן נבחר.
כן, כן. צודקת, מה אני אגיד לך? אגב, כששאלו אותי ביום הבחירות, כאילו, לגבי הדעות שלי, אז אמרתי, בשביל אמריקה אני מקווה שביידן ינצח, ובשביל ישראל אני מקווה שטראמפ ינצח.
אלא, אני מקווה שבשיחה הזו עם רון קמפיאס הבנת ש... לא יודעת, כאילו, התמיכה בישראל איננה מתחילה ונגמרת בהצהרות בומבסטיות וגם במעשים בומבסטיים, ונדמה לי שביידן לא יהיה אובמה. זאת אומרת, נדמה לי שחשוב לו יותר יהיה להיראות...
כי ממשל אובמה באמת היה מאוד מורכב ביחסו לישראל, אז בגלל זה...
מורכב זה הגדרה טובה, כי אני חושבת שיש לו ויכוח על כל מיני דברים שנעשו, שבעיניי אולי כן היו טובים לישראל ובעיני חלו...
וגם השאלה היא עד כמה זה פרסונלי גם, כן? אבל זה לא המנדט של הפודקאסט הזה.
כן, אנחנו חורגים פה.
בשביל לדבר על הנושאים היהודים, בדיוק.
טוב.
אז כן, אז...
אז נדמה לי שבכל מקרה, אולי לא כדאי לדאוג, ואם תהיה סיבה לדאוג, אז נדבר על זה אז, צביקה.
וגם שנזכה לחסות את זה, כמו שאמרת, פריט או בר מצווה, שאנחנו נזכה לסקר את זה, גם אם מרחוק, אבל אם מקרוב, מרה.
מקרוב, מקרוב. טוב, אז הגענו לסוף פרק 8 של הפודקאסט שלנו, עם ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות, גלי צהל בשיתוף מכון המנהיגות גשר, ותודה לצוות שלנו, למפיק הנהדר שלנו, רועי קילקר, לטכנאי גיא סגי, תודה לך, צביקה קליין.
תודה, נורית, וניפגש בשמחות יהודיות.
להתראות.